אנחנו בעצם, מתחילת הפגישות שלנו, הסתובבנו עם כוחות הנפש של המתבגר, ואנחנו מגיעים לשלב שהוא שלב חשוב, שהוא שלב של שבאמת הטיפול, כן? האינטליגנציה של המתבגר, האינטליגנציה גם שלנו, איך אנחנו מפתחים את האינטליגנציה הזאת, איך אנחנו מפתחים משם, מהחוכמה שלו, את הכוחות נפש שיאפשרו לו להתמודד עם עם הקשיים. אם אתם זוכרים, הסתובבנו, ראינו את החרדות, הלכנו דיברנו על יציאה אל העולם ותלות עצמאות, וככה עלה לאט לאט המיניות שלו, הגוף שמתעורר, והיכולת שלו להיות לבד, להתמודד עם נושא המוות. ועכשיו, ככה אם תשימו לב, אז אנחנו מגיעים לשלב האחרון, שהוא בעצם השלב העוזר לנו לטפל בכל הבעיות שראינו ביחד. מה כאן הנושא? הנושא הוא נושא של החשיבה המופשטת של המתבגר. בגיל הזה, פיאז'ה מגדיר שבגיל ההתבגרות אפשר לחשוב על הדברים בצורה של מחשבה מופשטת. מהי מחשבה מופשטת? מחשבה מופשטת זה היכולת לחשוב בסגנון של נסיעת ההפכים. כן? כלומר, דבר והיפוכו, זה מה שאתם לומדים כשאתם לומדים גמרא, אתם משוכנעים שרבה צודק, ואחרי זה אתם משוכנעים גם שאבאי צודק. כן? ואיך זה? אלו ואלו. כן? כלומר שיש אפשרות לעשות דבר והיפוכו. עכשיו, האלימות היא נובעת מחוסר יכולת לעשות את השני בעולמך הפנימי. למה אתה לא מצליח לעשות את האלימות? היא נובעת מאילמות, כלומר מחוסר יכולת לדבר ולהכליל את השני בתוך עולמך הפנימי. אתה לא רואה את השני, אתה רואה את עצמך רק דרך השני, ואתה לא רואה באמת השני. אתה לא מסוגל לצייר את השני בעולמך. כן? היכולת שלנו להתמודד עם החילוקי דעות, כן? זה רק בזכות זה שאנחנו מסוגלים לשאת את ההבדלים האלה ולא להתפרק, כן? להכיל את ההבדלים. עכשיו, המתבגר, לראשונה, בגלל שהוא כל כך, אפשר להגיד שזה השלב של המחלוקות התוך נפשיות, הוא דווקא יהיה זה שמסוגל להביא אחדות בין הכוחות. כן? זה דומה לעם ישראל. עם ישראל, הנפילה הגדולה של העם הזה, זה כוח המחלוקת, כי המעלה של העם הזה הוא ביכולתו ליצור שלום בין הכוחות. לכן, אנחנו לומדים סתרי תורה. כן? מה זה סתרי תורה? סתרי תורה זה יכולת להבין את הדברים מצד הסתירה הפנימית שלתוך לתוך ההבנה. יש איזו הבנה שהיא הבנה פשוטה, ויש הבנה יותר עמוקה, ואנחנו מצליחים לעשות את שתי ההבנות האלה ביחד. גם סתרי תורה זה בכלל החוכמה באופן כללי, כוח מה, היכולת להיות במה. כן? מה זה כוח מה הזה, החוכמה הזאת? זה יכולת לראות את הדברים בצורה כזאת שאני מגלה את המשמעות הפנימית, שמה הכל מתאחד. כן? זה בעצם עבודת השם שלנו. זה ההבדל הגדול בין הפסיכולוגיה הרגילה לפסיכולוגיה היהודית. בפסיכולוגיה הרגילה, המקום הכי גבוה שאתה יכול להגיע זה מה שנקרא סופר אגו. כן? כלומר, זה כל המוסר שאומר לך, אל תעשה זה, זה לא יפה. כן? תהיה בן אדם נורמלי, אל תהיה בן אדם אלים. בפסיכולוגיה יהודית אנחנו פועלים ברבדים פנימיים. אנחנו עוזרים לאדם להתחבר יותר ויותר ויותר פנימה עד הנשמה. ככל שאתה נכנס פנימה יותר, אתה מצליח להשיג תפיסה יותר אחדותית. הגדול, לעומת הקטן, הוא אדם שמסוגל לחשוב בצורה דיאלקטית של דבר והיפוכו. הוא מסוגל לחשוב ששתי כתובים מכחישים זה את זה, אז יבוא הנקודה השלישית ויחיע ביניהם. הוא מסוגל לחשוב את הנקודה השלישית. כלומר, את החוכמה של המציאות. זה מה שמקנה לנו סבלנות. אנחנו מבינים שהגאולה באמת צועדת נורא מהר. מצד שני, המציאות לפעמים נראית על הפנים, כן? בשפה הכי יפה. ואז אנחנו אנשים שמסוגלים לשאת את הפער הזה. כן? אנחנו מסוגלים, אם כן, לחיות בסבלנות, להתאפק, כי אנחנו מבינים אנחנו רואים את התהליכים התוך נפשיים של האומה ושל העולם ושלנו, לכן אנחנו מסוגלים להתאפק וככה לא לכעוס, כן, יותר מדי. אז התפיסה הפרדוקסלית הזאת היא התפיסה הטיפולית פר אקסלנס. זה מה שאנחנו נעשה בחדר הטיפול, וזה מה שאנחנו כהורים רוצים לעשות כדי לעזור למתבגר או לילד באופן כללי להיות יותר חכם. כן? מה זה ללמד, לחנך את החוכמה של הילד? זה לעזור לו להבין שהמציאות מורכבת משני הפכים. כשאדם חולה סרטן, אנחנו מביאים לו טיפול נורא קשה שנקרא האוקץ, כן? כימיותרפי, ואז אנחנו מאפשרים לו להשתקם על ידי תקופה של דבש. הדבש והאוקץ, המפגש עם שתי הפכים האלה, בונים אצלו כוחות נפש, כי מצד אחד אתה מביא לו חומר שבא ומחסל את התאים החולים, ואחרי זה אתה נותן לו תקופה, אפשרות להתמודד, גם בפסיכולוגיה אותו דבר. היכולת הזאת לחיות, דיברנו על הגבולות וההכלה, איך אנחנו עובדים עם שתי הכוחות האלה, בצורה כזאת שהוא יקנה שלפעמים אני אוהב אותו ולכן אני קצת מוכיח. התוכחה אצלי היא דרך הוכחות, דרך הסברה, כן? זה זה שאני מסוגל לדבר איתו מתוך אהבה, לא מתוך זה שאני יוצר ניתוק ממנו. כי הדבר האחרון לעשות עם מתבגרים או עם עצמנו באופן כללי, זה ליצור ניתוקים. כי הפחד מהמתבגר, או הפחד שלנו, זה שיהיה ניתוק, כן? זה מה שקורה במחלוקת. במחלוקת יש חילוקי לבבות, כלומר יש שנאה, יש מחלוקת שלא לשם שמיים. אז הפסיכולוגיה פועלת ועוזרת לאדם, מדברת על מה שנקרא התפיסה החלקית והתפיסה השלמה, כן? התינוק בהתחלה יונק משדה אמו, ויש לו תפיסה חלקית של אמא שלו. אמא שלו זה בעיקר פרה שמניקה לו חום וחלב, והוא מתייחס לאובייקט הזה שנקרא האמא המניקה בצורה מאוד חלקית. סך הכל נעים לי, כן? נעים לי, ולפעמים גם לא נעים לי, כי לפעמים היא מסירה את הפה שהיה מהשד או מהבקבוק, כי אין לה כוח וכי אין לו דעה, זה כל מיני סיבות, ואז אני בוכה ואני כועס, ואני מדמיין לעצמי שיש לי שתי אמאות. יש אמא כזאת טובה וחמודה, ויש אחת כזאת ממש ממש לא בסדר. ועד שאני רואה בסופו של דבר שאותו מקור הוא מקור של הטוב ושל הרע. כן? זה שלב יותר מתקדם. ככה מלאני קליין מתארת לנו את השלבים, ההתפתחות של מה שהיא תקרא יחסי אובייקט. אני מתייחס אל האובייקט לפי היכולת שלי שיש לי לצייר את האובייקט בתוכי. מה שאני אראה, הציור הפנימי של הדבר הזה שנקרא הדבר הטוב והטעים, כן? ככל שיהיה לי ברור, כאן יהיה לי אפשרות גם להתאפק, כן? אבל עדיין אני אתייחס להכלה הזאת כדבר מאוד, מאוד חלקית, כלומר לאכילה, כן? לא אכלה מלאה. לאט לאט אני אראה שיש לי כאן אמא אחת, כמו אדם שפוקד לו אסון, ומה שמדכא אותו זה לחשוב איך הקדוש ברוך הוא עשה לי את הרע הזה, כן? אותו דבר. או כמו אדם שנכנס לעולם של כל מיני דמיונות, ואז הוא נפחד בעצם מהמציאות, כי המציאות נורא, נורא קשה לו. כשהוא נמצא רחוק מהמציאות, אז יש שתי דברים. יש את העולם איפה שאני חי, ויש את המציאות. כשהוא נוחת חזרה, הוא עצוב. למה הוא עצוב? כי הוא מגלה שהטוב והרע נמצאים פה במציאות הזאת. קשה לי עם הרע, כן? קשה לי עם הרע. קשה לאדם לנחות חזרה, ולהבין שיש אחד שנושא את הריבוי, כן? שכמו שאיך אנחנו אומרים בקריאת שמה כל יום, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בעל כוחות הטבע, אלוקים, הוא אף הוא פרויקט של התאחדות של כל הכוחות, מה שנקרא שם השם. יש לנו תפיסה אחת שזה תפיסה של פירוד, שיש מלא מלא כוחות שאין להם שום קשר ביניהם, והחזרה בתשובה שלנו, ההתקדמות בתוכה, היא ראייה יותר ויותר של האחד הנושא את כל הפירוד הזה. זה החוכמת אדם, תאיר פנה, מאיפה תבוא הערת פנים של האדם, מזה שהוא יראה את הסתירות האלה, אבל שנמצאות מאוחדות בתוך נקודה אחת. זה האינטליגנציה של האדם. הזיכרון פועל לפי הכישורים האלה, כן? ככל שאדם יש לו מדמה זך יותר, באמת מה שנקרא ותאר ליבנו לעובדך באמת, ככל שיש לו מדמה זך יותר, הוא מצליח לחבר בין דברים שונים, בצורה נכונה, ולראות את האחד שנושא את הפירול. לדוגמה, הוא ואשתו, כן? ב-13 לתלמוד, כי אז הוא מצליח כבר להתחיל לחשוב בצורה של הפכים, כדי שבעזרת השם ב-18 יהיה לחופה. כן, החופה זה האפשרות לכלול את השני בעולמך, כלומר להצליח לראות, למרות שאנחנו שנינו חלקיים, שנינו חצי כזה, אז יש לנו אפשרות לראות את האובייקט השלם. כל אישה רביעית סובלת, אמרנו, מאלימות. אלימות לפעמים רגשית, כן, קשה, של בעל שלא נותן לאשתו מזון או כסף כי היא יוצאת עם חברה שלא מוצאת חן בעיניו, או לפעמים הוא מסרב לדבר איתה, שזה נקרא התחדה נפשית קשה, וכל זה בגלל שרע לו עם עצמו. מה זה רע לו עם עצמו? למה לאדם רע לו עם עצמו? כי אדם נמצא מתוסכל. ממה הוא מתוסכל? הוא מתוסכל מהחלקיות שלו. בהסתכלות שטחית, אדם יראה את החלקיות שלו כדבר, חלק, זה באמת אסון. כן? אבל כשאדם ייכנס לתוך מסע תוך נפשי, ויגלה את בעומקים, את היכולת שלו לשאת את השני, הוא שמע יהיה מאושר, כן? הוא יהיה שמח בחלקו. כלומר, הוא יגלה שכאן יש לו את האפשרות לשאת את לשאת את ההפכים. עכשיו, האדם שלנו, הוא צריך להיות אם כן כל הזמן במה שנקרא להקשיב, לדעת להקשיב. מה זה להקשיב? לשאת את ההפכים, להיות באזנה, האיזון הנפשי, שמאפשר לנו לשאת הפכים. בעברית זה יפה שזה מילה של אוזן, של אזנה, של להיות כל הזמן בהקשבה. לדעת להקשיב, מאוד קשה לדעת להקשיב, הרבה יותר קל לדעת לדבר מאשר לדעת להקשיב. ילד שגדל בבית שלא ידעו להקשיב לו, הוא לא למד לדבר גם כן. ולכן, התפקיד של ההורה כאן, כדי לפתח את האינטליגנציה של הילד שלו, הוא צריך לדעת להקשיב לו, ולראות גם מה מסתתר, מה זה להקשיב, זה פנימי, כן? מה מסתתר מאחורי מה שהוא אומר? עכשיו הוא אומר, אני כועס עליך, כן? אני לא מדבר איתך יותר. אני ברוגז. הברוגז, הכועס, כל זה בא לבטא רק אדם מסכן שסובל, שקשה לו, ומאחורי כל אדם תוקפני יש אדם עצוב, אדם מסכן, שצריך לעזור לו לקלף את השכבות האלה ולהגיע פנימה, כדי שלא אפשרות כל הזמן לחיות בשתי הרבדים האלה. מצד אחד, מבחוץ, אני כועס, מצד שני, מבפנים, אני עצוב. כן? לדעת לראות את הדו-ממדי הזה. למה זה חשוב? זה חשוב, כי זה מה שמאפשר לו, זה שהוא יודע להיות עצוב. אדם שבוכה אומרים שהדמעות שלו הם ממתיקים את הדינים. אדם שבוכה הוא מסוגל לראות במציאות החסרה את התקווה, כן, מה שבסופו של דבר התפתח והביא לאיזושהי גאולה, לאיזשהו שחרור, כן? הוא מסוגל לפקוט, כן? כשהקדוש ברוך הוא גורם לחנה להיות עקרה, כל מה שהוא מצפה זה שהיא תביא שמואל לעולם, כן? שהיא תמלא שהיא תרגיש את החלל הריק, אחרי זה שהיא תביא את הריק הזה לידי מילוי, כן? אם אין דמעות, אז אין תפילה, אין התקדמות, כן? באמת. התפילה זה אותו מתח שאני נושא, כשיש לי מצד אחד את האידיאל העליון, מצד שני את המציאות החסרה, ואני מצליח להתפלל, כלומר אני מצליח לשאת הפכים. אדם שלא יודע להתפלל, הוא אדם שאינו סבלן. כלומר, הוא מאוכזב מהמציאות ואינו מסוגל לראות את התקווה, את הצעקה תוך נפשית שמאפשרת לו לקדם את המציאות אל האידיאל שלו. אנחנו, אם כן, אנשים עם אובססיה לפרדוקס. כן? אנחנו מסוגלים בכל דבר לראות שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. כן? כלומר, אדם עכשיו לומד כדי להיות ראש ישיבה, אנחנו מבינים שהמניעה האמיתית שלו זה ללמוד תורה. עכשיו הוא משתמש באיזה טריק כזה חיצוני, אבל באמת, 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 בתוך תוכו הוא טוב. וזה עוד הבדל עצום בין הפסיכולוגיה הרגילה לפסיכולוגיה יהודית, שבפסיכולוגיה יהודית, בהגדרתו האדם הוא טוב. ולכן אני מסוגל להוכיח את האדם, להגיד לו על זה שיש לו התנהגות שלילית, אבל מהותו חיובי. כן, בבקשה.
יש כאלה שאומרים שאם אנחנו עוברים לילדים שלמרות שיש להם התנהגות שלילית, אבל בעצם דיברנו טובים,
זה גורם להם לגיבול. זהו. אם אנחנו מצליחים להעביר את זה דרך אהבה, זאת אומרת, לא שאנחנו הופכים אותו לאדם מבולבל, אומרים מצד אחד, אלא אם אנחנו מצליחים להגיד איך עשית דבר כזה? אני לא, 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 לא מכיר אותך בצורה כזאת, אני מכיר אותך, שאתה ילד טוב, אתה ילד זה, איך את לקחת הדבר שלו שלך? אנחנו באמירה הזאת, באותה אמירה, כוללים את שתי ההפכים. זה לא שאנחנו מכניסים אותו למצב שהוא כזה, כן, דו פרצופי כזה. אלא הפוך, אנחנו מראים לו שהאמת הוא טוב, כן? איך אומר הרב קוק? כשאדם חוטא נכנס בעלמה דפירודה. ואז כל דבר הוא לעצמו, והרע הוא רע בפני עצמו. וכשהוא שב בתשובה באהבה, אז הוא נכנס בעלמה דייחודה. פתאום הכל נהפך לדבר דבר מאוחד. ואז אני יכול לראות שיש הבדלים, אבל זה, הטוב הוא תמיד פנימי, והרע הוא תמיד חיצוני. זו הגדרה פשוטה ואמיתית של כל מה שאנחנו יודעים. שאין דבר רע במהות. וכל דבר רע הוא תמיד נמצא בחוץ. כן? יש פה אנשים בחדר, נגיד, שיגידו, יש לי דבר רע, יש לי דבר שאני צריך להשים את עצמי, אז נא להירגע, כל הדבר שאני יכול רק להשים את עצמי הוא חיצוני לעומת המהות שלי. לכן צריך, נראה את זה בפגישה הבאה, איך אנחנו מפתחים את העולם הרגשי יותר. העולם הרגשי זה התאפסות משכבה חיצונית לשכבה יותר פנימית. אם כן, האדם הוא מסוגל לחשוב במושגים של אלו ואלו, אלו דברי אלוקים חיים, כן? כלומר, בסגנון של הבנת ההפכים. האדם הזה, אומר לנו הרב קוק, מה שמאפשר לו יותר ויותר להיכנס לתפיסה הזאת, זה תורת ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל היא תורה שמזמינה אותנו לראות את הכל בצורה של הפכים. להבין שאמת מארץ תצמח. שמכל אדם השכלתי, מתלמידה יותר מכולם. שהלמטה לפעמים מאיר יותר מאשר הלמעלה. המתבגר תפוס בין, אמרנו, קווים הפוכים. אחד מהם, זה מצד אחד יש לו איזה שאיפה, איזה רצון אז לצאת החוצה, דיברנו על זה. אבל לעומת זאת, הוא תקוע ב... גם צורך ורצון להיפגש פנימה עם העולם הרגשי שלו, כן? הוא סוגר את התריסים, הוא נשאר סגור לתוך החדר, הוא פוגש את הבדידות, מצד אחד בודד, מצד שני, כולו עסוק עם החבר'ה, כן? זה כל עולמו. איך זה מסתדר? לכאורה סתירה? לא, לא סתירה. הפוך. ככל שאתה יכול להיות עם עצמך, אתה יכול להיות באמת עם השני. ככל שאתה לא תוכל לסבול את עצמך, להיות עם עצמך, אתה תהיה יותר קשה לתקשורת. כן? אז תמיד הפתרון של הפרדוקס הוא הסתכלות על, הסתכלות פנימית יותר. הוא מצד אחד מלא מלא בשאיפות, הוא רוצה הרבה מאוד לעשות עם עצמו, כן? הוא כבר רואה את עצמו מבוגר, מקים משפחה, איזה מקצוע אני רוצה לעשות, איזה מקום אני רוצה לגור. והוא מלא בפרויקטים ברצונות, זה, בעצם גיל התבגרות זה התפרצות של רצונות, אבל מצד שני הגוף תוקע אותו נורא, הוא מתעורר, הגוף הזה כבד לו, זה כמו נהג אופניים שהופך להיות נהג מסעית תוך יום, ואין לו רישיון, והוא לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, הגופני. אז הוא לכאורה תפוס בתוך סתירה, תוך נפשית, לא, אין סתירה, הפוך. ככל שאתה מתחבר יותר למציאות, גם הגופנית, כן? כלומר, אל הדברים, איך שהם קורים, ככה אתה תהיה יותר בעל שאיפות לדווח ארוך. כלומר, החזון שלו יהיה קשור לאיך הוא מתייחס אל המציאות. נגיד זה בשפה אחרת, החסד, לדוגמה, מתחיל עם עצמך, מתחיל עם הבית שלך, מתחיל עם בני עיריך הקודמים, כן? כלומר, היכולת לראות שהגוף הזה והמציאות זה לא שהם בסתירה, אלא הפוך. אתה צריך לדעת להתחבר למציאות כדי שתוכל להגשים את השאיפות שלך. כן? ארץ, רצון מלשון ארץ. הרצון הוא קשור לאפשרות שלך להתחבר אל המציאות. ככל שאתה תכעס על המציאות, אז יהיה לך פחות תקווה. כן? פחות שאיפות. כן, בבקשה.
טוב שיש את
השאיפות האלה
פה לגור, לעשות.
כן, זה מעולה, זה מה שבסופו של דבר יוצר אצלנו את כל הדלק של החיים, כן, שעושה שאנחנו בעלי שאיפות, בעלי זה נותן לנו כוחות, כן, זה נפלא. התפרצות של, של הרצון, זה, זה דבר טוב. רק שכאן אנחנו לומדים היום איך האדם בונה רצון גמיש. איך האדם יוצר שכל גמיש. אם השכל הוא נוקשה, מיד זה מזמין ל, לוויכוחים. מיד זה מזמין אש, כן? ברגע שאדם פוגש את, את החיים שלו בצורה של אש, כן? אז הוא ככה יראה את אשתו גם כן, כי עוד אש, 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 כן? כמו בצבא, אז אנחנו באמת יורים אחד על השני ואין תקשורת. הפוך, מזה זה איש ואישה. עוד פעם שתי פרדוקסים. איך אפשר ששתי אנשים האלה יסתדרו ביחד? מה הקשר בין האיש והאישה? זה איש וזה אישה, אין שום קשר. אלא מה? כל אחד הוא בנוי מאיש ואישה. כל אחד הוא בנוי מההפכים האלה. היכולת שלי לאהוב את אשתי קשור ביכולתי להתחבר לצד הנשי שבתוכי. וזה מה שהתחלנו לדבר על האובייקט הפנימי. אני מתייחס אליך, אני בונה את השלם איתך, לפי היכולת שלי לפגוש את מה שאתה מייצג, אבל בתוכי. כן? זה מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך. מה שאני מסוגל לאהוב בתוך עצמי, אני מסוגל לאהוב אצלך. בין איש לאישה, זה לפעמים קטסטרופה. כי אדם, הוא לא פיתח את הצד הנשי שבו. מה?
הוא רוצה להתכחש גם לצד הזה.
הוא רוצה גם להתכחש לצד הזה. עכשיו, אמרנו, מה הוא הגבר? הגבר הוא ייצור שמתחיל מאוד מאוד נמוך, מהאפר, מהאדמה, ולכן נקרא אדם, וכל העבודה שלו זה להתגבר, כן? עד המדמה, אדמה לעליון, ביד הנביאים אדמה לעליון, פסוק בהושעיה, הושעיה, ששם אדם הוא כולו דמיון זך, כן? נקרא לו נביא. תמיד חכם, אדם עם חוכמה זקה. זה הגבר. הגבר הוא חוזר בתשובה, הוא בא מן המוח, הוא מתאפס מאוד מאוד גבוה. האישה בא מהדינים שלה, מהשכל שלה, וכל העבודה שלה להמתיק את הדינים. כשהגבר לוקח את הדינים על עצמו, היא יכולה להירגע ולהחפות קצת. כן? והיא יכולה אז להמתיק את העולם, לתקן את העולם בזכות זה. אבל אנחנו מורכבים שנינו משני שתי הצדדים האלה. הצד הראשון הוא הצד הרגשי שלנו, שהוא המתגבר של העבודה, והוא מצליח להגיע עד המדמה הזך, כן? לראות את הדברים בצורה פנימית, ראייה עמוקה. לזה אנחנו לומדים תורה. מה עושה לימוד תורה שלנו? לימוד תורה מביא אותנו לחוכמה, כלומר להבנה פנימית, נשיאת ההפכים, וגם עושה את המדמה שלנו יותר זך. יש לנו גם צד, שהוא הצד הנשי שלנו. הצד הנשי שלנו מלמד אותנו לא להיות ביקורתי, לא להיות אנשים מקבדנים, אלא להתעזר בתובנות כדי להיות מחוברים למציאות, כן? וזה רוב שאתה אף גבוה, לפעמים אתה שוכח שיש פה עולם. אז אנחנו מורכבים מהפכים, וגם האיש והאישה הם מורכבים מהפכים. וכל ההפכים האלה מצליחים איכשהו להסתדר, הכל עניין של איך אנחנו מוצאים את הפתרון למקום על. זה לימוד תורה. או חברותה או מיטותה. אדם שלומד בחברותה, הוא לומד, מקשה לשני, מנסה להבין, מנסה לתפוס איזה חלק מההבנה. בסופו של דבר הם מגיעים שניהם לאיזה גם איזושהי הבנה. יושבים בשיעור, בא הרב, וופ, מטיס אותם עוד כמה צעדים יותר גבוה. להראות להם איך מה שהם הבינו זה חלק בלבד. יש עוד הבנה מתוך הבנה. העבודה של הלימוד תורה, אם כן, הוא מקנה לאדם אפשרות כל הזמן לחפש את הפתרון איפה, מקום של מפגש בין ההפכים. כן? אז האבות שלנו כבר ידעו את זה, שאברהם כמה שהוא מידת החסד, כל העבודה של איש חסד זה עקדת יצחק. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. לגלות את היראה שבתוך האהבה. כן? האדם, אם כן, הוא בתוך מגמה כפולה, מצד אחד לחזק מה שיש בו, יש לכל אחד פה כישרונות מיוחדות, דברים מיוחדים, מצד אחד, מצד שני להבין שהניסיון הוא תמיד בא להראות לנו בדיוק את ההפך, כן? לגלות את הצד ההופכי של האישיות שלנו, כדי שני אנשים מאוזנים, כן? הניסיון הזה הוא חסד אחד גדול. אם היינו רואים את זה, היינו, כן, זה השיעור הקודם של שבוע שעבר, לראות ש, איך אומר פרופסור רוטנברג, יש לנו איזה מוזיקה של החיים. ובאמצע המוזיקה שזה צרימה, שזה צליל לא יפה, כן? זה נקרא אירוע טראומטי. זה נקרא משהו שקורה במקרה כאילו, כן? שפוגע בך במציאות. ואז אתה כותב את המוזיקה ההרמונית של החיים שלך, שזה הרמוניה הרבה יותר גבוהה מאשר המוזיקה של ההתחלה. בהתחלה היה לך מוזיקה רדודה, כן? מה שנקרא מוזיקה חלבית כזאת. חיים פשוטים. ואז קרה משהו. איך אומר דוד בן יוסף? ברגע שמשהו הפיל אותי, זה הפיל אותי. כן? היסוד כאן הוא יסוד חשוב, שהצרימה יוצר לנו רצון להלחין את המוזיקה שלנו מחדש. כן? הוא קרא לזה רוטנברג, פרופסור רוטנברג, הלחנה מחדש, הוא קרא לזה שלחון. כלומר, אני מלחין מחדש את המוזיקה של החיים שלי, מקום יותר גבוה. אז הפרדוקס פה, הפגישה עם לכאורה הרעש, כן? שזה הרעשה של החיים, הוא בעצם זה שבא להגביה אותי למקום החלה הרבה יותר כוללני, הרבה יותר גבוה. בזכות האירוע הקשה הזה, הגעתי לרובד אחר של הסתכלות על החיים שלי. כן? מקום הרבה יותר כוללני. אדם, הכלל ישראלי לדוגמה, הוא מסוגל להזדהות עם הרבה דברים שקורים לאנשים אחרים, כי יש לו נשמה כללית מאוד, ותוך כדי הוא בונה רבדים יותר גבוהים של תפיסה. כן? התפיסה הארץ ישראלית תפיסה שחייבת להיות כוללנית. יש אנשים שהלכו לבחירות ומשוכנעים שמה שהם בחרו זה הדבר הכי טוב ושכולם שותים גמורים, זה לא נכון. כל אחד יש לו איזו תפיסה חלקית, והאדם החכם הוא אדם שצריך ללמוד את התפיסות החלקיות האלה, הן חשובות לו. כי מאחורי כל תפיסה חלקית יש נקודה של אמת, יש קצת משהו מהאמת. זה הנקודה החיובית של הפוסט-מודרניזם, של הפלורליזם הפוסט-מודרני. שאתה מסוגל לשמוע מאחורי כל הצלילים משהו חשוב. ואז אתה בונה מוזיקה הרבה יותר עשירה. כן? בחזרה לציון, כל אחד הביא את הניצוץ הקטן שלו, כדי שנבנה אש עצום, כן? אש באמת אמיתי. אז הדרך אל השלמות זה עובר דרך באמת נפילות לא קטנות. עכשיו אנחנו מתקרבים לפורים. עכשיו בפורים, הנה אני רק רוצה לקרוא לכם את הפסקה הזאת של הרב קוק, אנו נדרשים שמופיע בעולת ראייה א' עמוד קוף סמר ד' קוף סמר ד' זה אצלכם במקור בדף מספר 2 אנו נדרשים להתרומם ולעלות להכרה האחדותית גם בהפכים היותר גדולים במציאות שרי מקורם אחד הוא כל המבט האנושי שצופה על תופעות העולם ומשתאה מפירודם וסתירתן הוא רק מחלה עקב קטנותו ומוגבלותו של האדם שלא תמיד מסוגל להבחין באחדות הפנימית של ההוויה כולה. יש אדם שמאמין שיש לו נטיות הפוכות, אין לו נטיות הפוכות. הוא פשוט לא פיתח מספיק את זהותו עד הדרגה האחרונה, והוא נתקע שם באיזה מקום שהוא לא התפטר, ולכן נוח לו להתחבר למין הדומה, כן? עכשיו, לאדם הזה צריך עזרה, באמת הוא צריך טיפול, הוא צריך עזרה. העזרה היא לעזור לו לשאת את ההפכים, כן? כלומר, לא לראות את השני כהמשך של הרצון שלי, אלא לדעת לראות את השני כשונה, שני בעברית זה משון שונה, ואז מאפשר לי לפתח, אמרנו, את המין השני שבתוכי, אבל בהרמוניה עם המין שלי, זה לא, אין לזה סתירה. יש לפעמים שמחוסר, בהסתכלות הכוללת שלנו יש לנו תחושה שהשוני מפחיד, כן? השוני מפחיד, כי השוני הוא מראה לי שאולי אני לא צודק, אולי אני לא בסדר. וכאן הפוך. הגישה השנייה זה הגישה שמתפעלת מהרע, רואה דבר לא חיובי ואז מתפעל מהרע. אומר הרב קוק, לא, זה קטנות, זה חולשה, זה חוסר בזה שאתה לא מסוגל לראות את האחדות הכוללת, את הגדלות, שמאפשרת לראות דבר והיפוכו כדבר אחד, בבקשה.
הרב, לגבי העניין הזה של דברים, אני גם מסתדר עם דברים יותר טוב מאשר שאני מסתדר עם מקדשים, כי הרבה יותר מתקדמים לא מדבר איתם, אבל אני משאר לדברים.
נכון, אנחנו... נכון, אנחנו מורכבים מהפכים, אמרנו. זאת אומרת, אנחנו, כמובן, אנחנו בנויים בצורה כזאת, שלפעמים החברים הם... אבל זה לא סתם חברות. אנחנו לא מדברים על סתם חברות, מדברים על החברות של דוד ויונתן. כלומר, היכולת לוותר על כל מה שיש לך בשביל השני. כן? היכולת לראות את השני כמקור להשלמה, ובלעדיו אני בעצם לא קיים. או חברותה או מיטותה. זאת אומרת שהשני הוא בא לא כי הוא נחמד, אלא הוא בא כתנאי לקיומי. כן? הבדידות במובן הזה זה מוות. אדם שחי באמת לגמרי לבד, נורא 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 קשה, כן? אז דחוף הוא צריך לצאת מהבדידות, קודם כל בצורה מלאכותית, כן? לצאת לשוק, כן? לראות אנשים. ואחרי זה בצורה גם שהוא מפתח בתוך תוכו את הזוגיות התוך נפשית, כי זה התנאי לפתח את הזוגיות באמת אחרי זה, כן? לפעמים יש אנשים שלימדו אותי שיש כאן אסטרטגיה לכתחילה, שכשיש איזו דעה שהיא הפוכה מכל הדעות, תנסה להיכנס לשם, תנסה להוכיח שיכול להיות, כן, צודק, ושמה אתה מפתח בעצם הסתכלות הופכית, כלומר הסתכלות שלמה, כן? אני לא יודע אם זה לא אולי לכל אחד, אבל אם מישהו פוגש לפעמים דעה שהיא קצת הפוכה ממה שרגילים לומר, והוא מצליח לראות שם איזה ניצוץ של אמת, יהיה לו הסתכלות עמוקה. לפעמים בגמרה מביאים כל מיני אמירות של אותו תנה, אותו המורה, כן? ולא ברור מה, לכאורה זה נראה שונה לחלוטין, ואין לזה שום קשר, לא נכון. לגמרה יש היגיון תוך פנימי של הטקסט, ומי שלומד בצורה פנימית יותר, הוא יראה שהקשר בין דברים שלכאורה אין להם קשר, הוא מדהים, הוא מקפיץ את כל הלימוד לרובד אחר לגמרי, כן? כלומר, אנחנו לא צריכים לפחד מהסתירות, הפוך. הסתירות באים לנו, באים ללמד אותנו את הסתרי תורה. אז זה הסיפור קצת של פורים. כן? בפורים, מרדכי יש לו איזו הצעה, כן? אם כל ישראל ישמרו פסח כהלכתה, אנחנו בי"ד בניסן של אז, אז אומר לאסתר, אז תהיה גאולה, כן? ואז אומרת אסתר, לא. מה שאנחנו צריכים זה לא זה. מה שאנחנו צריכים, שכולם יצומו שלושה ימים. זה לא צום של תשובה כמו יום כיפור. זה צום אז של חייבי קרת. אומרת אסתר, בזה שאנחנו נצום, אנחנו נהפוך את המציאות לדרמטית. ורק מהמקום הזה, ישוע תבוא מהמקום החשוך הזה. המלאק, לפעמים, תמיד המלאק בא כשאנחנו באיזה התפרצות של טוב, כן? כשאנחנו חוזרים לציון, בא המלאק. כשאנחנו הולכים לבנות בית שני, בא המלאק. כשאנחנו יוצאים מצרים, בא המלאק. המלאק זה הכל הזה בדרך שבא כשאנחנו מגדילים את הטוב, הוא בא מביא את הכל הרע, שבדיוק כנגד, כי הרי הוא ראשית גויים, הוא בא, הוא פוגע בראשית, והוא אומר לנו, הוא מקרר אותנו, הוא אומר לנו, מי אמר לך? למה אתה מתלהב כל כך? ושמה אנחנו במפגש עם המלאק מבררים את הדברים לעומק שלהם. אם כן, העומק של הרע בא לברר את העומק של הטוב. זה הרב קוק שכותב באורות, במקום, הוא מצטט את ספר היצירה, שיש בראייה של הרע, כן, אפשרות באמת להבליט את הטוב. זה לא לכל אחד, כמובן, זה רק לגדול ישראל, זה רק לאסתר המלכה. וזה מה שגם שבת היצבי עשה, בצורה שהוא לא היה טהור, כן? כלומר, ללכת אל הרע כדי להוציא את הטוב, זה כמובן דבר אסור לחלוטין. אבל צריך להבין שבראייה, בראייה עמוקה, בראייה, באמת, לאורך זמן, נצרית, אז אנחנו רואים בהיסטוריה שכשאנחנו נפלנו, מהמקום הזה בדיוק אנחנו קמנו, כן? ראיית הפכים אם כן, עירייה שמאפשרת לנו להתאפס לרובד הרבה הרבה יותר עמוק מאשר הרובד הפשוט. אני אצטט לכם אחד מהטיפולים ש איפה זה? שטיפלתי, זה איפה זה היה? זה אני מחפש, כלומר, הנה זה פה. כן, כן, לפעמים יש אנשים שבנויים מזה, משני הפכים, כן? יש צד בתוך הנפש של האדם שהוא צד מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד מתלהב, ויש צד אחר שהוא צד קצת מדוכא, כן? קצת למטה. ואתה מנסה לחבר בין שתי הדמויות האלה. זה מאוד קשה, לפעמים זה נורא נורא קשה, כן? כי אדם, למה הוא בנוי משני הפכים? הוא בנוי משני הפכים כי חסר לו כוח לאחד את שני הפכים האלה, כן? כמו שיש כאן אנשים לפעמים שמרגישים רע, כן? ועצובים, ולא במצב הזה מצליחים לראות איך אפשר להיות שמח. אז מלמדים לאדם, תברח מהעצבות, אבל כן יש עצה אחרת. לך עד הסוף בעצבות. לפעמים כשאתה עצוב, ואתה הולך שמה עד הסוף, מהמקום הזה בדיוק אתה תיפגש עם השמחה. השמחה לא נמצאת בזה שבמקום שאתה אומר, טוב יאללה, אני שמח, כן, אני אחגוג. אז בפורים זה יהיה אותו דבר. בפורים אנחנו יום לפני צמים. ואז אנחנו פוגשים את המציאות של הצום, שזה מציאות קשה, כן? בתוך המציאות הקשה הזאת, אנחנו נקום ואנחנו נרקוד בפורים. כלומר שאנחנו פוגשים את זה גם ביום כיפור. מי שאוכל בערב יום הכיפורים, כאילו צם, באמת כמו ביום כיפור. האדם צריך להכיר את החוכמה הזאת של ההפכים. לפעמים, דרך המסלול האחד, הוא יכול לפגוש את המסלול השני. הוא לא צריך להילחם עם עצמו. כלל גדול בעבודה עצמית, המלחמה תמיד מביאה להפסד גדול. כן? אין מלחמה. גם בתוך הזוגיות, אבל גם בעבודה התוך נפשית. לעומת זאת, דרך עבודה של התכנסות פנימה, אתה לא יכול לראות את אותם הפכים שציירנו עכשיו, בצורה שאתה מגיע לפתרון באמת. כן? אם אתה עצוב, ואתה הולך עם זה, ואתה מצליח לשיר, איזה שיר עצוב, ושם אתה הולך עוד קצת, אתה מנסה לראות מה אני עושה עם העצבות הזאת. אולי באמת אני אשתמש בעצבות הזאת לשנות משהו בהתנהגות שלי בחיים. אולי אני אפסיק לאכול בצורה פראית, כן? אולי אני עצוב על הדרך האכילה שלי. אני אקח את הדבר הזה שאני עצוב בעבורו, ואני אפנה אותו דרך עבודת השם, דרך עבודה פנימית. כי אם אני יוצר סתירה, 95% של אנשים שעשו דיאטה, נכשלו. 5% רק הצליחו. כן? מספר נכון. כלומר שרוב אנשים מנסים לעשות דיאטה, נלחמים עם עצמם, מצליחים, חודשים ספורים, ולאחר מכן, טרח, יורדים שוב. למה? כי אתה לא מצליח, אתה מנסה לעבוד דרך מלחמה. אז אין מלחמה כדאית באף תחום, כן? הפוך מזה. קח את האכילה שלך, ותבין שבאכילה שלך יש צורך לקשר אוהב עם עצמך. אתה שמה מרגיש את החיים בצורה חזקה, ולך עם הקו הזה עד כדי שתדע לאהוב את עצמך. כן? כי בעצם מה שאתה הכי יודע לעשות זה לאהוב. אתה איש אוהב. ובמקום לשים את זה באוכל, תשים את זה במקום יותר חשוב. כן? נסה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, את העם שלך, את הארץ שלך. ואז ממילא אתה פחות תוכל. זה יבוא ממילא. כן? אם אתה נלחם עם זה, אתה הופך את זה ליש, אתה הופך את הרע ליש, ואז אתה בעלמא דפירודה, ושם אתה לא מצליח לצאת מזה, כן, כמה שלא.
יש מקומות שלא גדל לגעת בהם, יש מקומות קשיות, נקודות שחורות,
כן. לכתחילה, זה ההבדל הגדול, לכתחילה לא, בדיעבד כן. אדם בדיעבד נמצא במקום נמוך של, אני יודע, אותת זרה, וקשה לו שם, כי הוא לא, הוא לא... אם הוא נלחם, הוא הופך את זה לדבר הכי קשה בחיים שלו, הוא הופך את הדבר שהיה שולי לדבר חשוב, כן? אבל אם הוא מבין מה המקור של הדבר, והמקור הוא פיזור רגשי, או המקור הוא חוסר, זה שהוא חייב להתרתן ולא התרתן, או הוא יחפש את המקור שמה, אז הוא יראה שנגיד האישות שלו הוא צדיק, ושם הוא בדיוק בנפילה של הצדיק, כן, הוא לא שומר על הברית. אני, כן, לא יודע מה הסיבה בדיוק, צריך לראות.
המקור זה מקור הטוב, כאילו?
המקור הטוב, כן. משם הוא יצמח. ואז התופעה השלילית ממילא תפחת. אם הוא נלחם, הוא באותו רגע מחליש את כל המערכת. ואז הוא, כן, כמו שהביקורת. הביקורת, מה היא עושה? מתח. מאיפה באה הביקורת? בזה שאני חושב שאני צודק ואתה טועה. אז באותו רגע מה אני עושה? אני מלחיץ את המשפחה שלי, ומכניס הרבה מאוד לחץ, ואז כל אחד מתרחק יותר ממהותו. כן? מה עשיתי עם הלחץ הזה? חשבתי לתקן את העולם, קלקלתי. אם הפוך מזה, אם אני לומד להעלים עין, לראות קצת יותר פנימה, להרגיע את הרוחות, כן? לדבר עם אותו ילד, אותו מתבגר, אותו בן אדם, שקרה פה משהו לא טוב, אז אני אדבר איתו. מתי? לא בזמן שזה קורה. שעתיים, שלוש שעות, ארבע שעות, חצי יום, יומיים אחרי זה. כן? אני אשים את זה בדבר תורה בשולחן של שבת. אני אעשה את זה בצורה ככה, לא בצורה ישירה. אז יש סיכוי שאני אעזור לילד, כי אני אז באותו רגע אוהב אותו. כן? זה כן, בבקשה.
למה לכאורה התורה כן מחנכת למלחמה עם
היצר? עם הצד הרע שלך. ואתה תלחם. נכון. זה ההבדל הגדול בין תורת ארץ ישראל ותורה שאינה של ארץ ישראל. תורת ארץ ישראל לא אומר שאין מלחמה עם היצר. אומר שהדרך המובחר, וזה כל, יש באורות התורה, אורות התשובה, בכך ד' שכתי איפה, אני אביא פעם הבא, יש ממש סדרה של מאמרים, שהרב קוק אומר שעיקר התשובה היום צריכה להיות תשובה באהבה. אם אין את דרך העירה, דרך המלחמה, אתה עלול לבד נוצות שם. למה? כי אתה מסוגל היום לתשובה אחרת. אז זה נקודת המחלוקת, כן? זה לא שאין לנו תשובה בעירה, כמובן. כדי שתהיה אהבה צריך שיהיה עירה. צריך לדוגמה, שנסלוד מהרה, כן? שמרוב שאנחנו אומרים ללכת עם ולזרום, וככה אדם יכול להיות פתאום שהוא מתבלבל, ואין לו את השכל להבחין ולראות זה רע וזה טוב. אז זה לא, צריך לזה, יש לנו שכל כדי להגיד מה טוב ומה רע. אבל אחרי זה שעשינו את ההפחדה הזאת, אנחנו מסוגלים אחרי זה להמתיק את הרע בשורשו הטוב. זה תורת ארץ ישראל. לפני ארץ ישראל יהיה אפשר. זה היה הרבה יותר מסובר, זה היה רק ליחידי סגולה. היום זה תורת העם, כן, שאנחנו עם מסוגל לקדש. המלחמה היא לא מלחמה, היא מלחמה של הבחנה. שאדם יהיה לו כוח הבחנתי מדויק, זה רע וזה טוב. כן? זה הדרך של המלחמה. שאל תכניס אינטרנט בלי רימון, ואל תכניס טלוויזיה בתוך הבית. זה השלב הגס, הייתי אומר, של המלחמה. בטח שלא צריך טלוויזיה, זה פשוט. אחרי זה, שמצאתי את עצמי בלי טלוויזיה, יש לי כל העבודה היותר עדינה של הנפש, שמה העבודה כנגד היא עבודה שמביאה לאבדון. כן? אדם, אני יודע, הוא משן סמים. אז הוא צריך ללכת לתהליך גמילה, כי זה נפילה גסה. אבל אחרי זה שהוא כבר עבר תהליך גמילה, כדי לבנות מחדש את האהבה העצמית שלו, הוא לא יוכל דרך זה שהוא מתעלל בעצמו, וככה, כי זה יביא אותו לאשמה, אשמה יביא אותו לחולשה, חולשה יביא אותו לנפילה מחדש, ולשוב צבירת סמים. אז העבודה היא צריכה להיות עבודה חיובית. אז העבודה של לא תעשה, היא בעיקר בשלבים הראשונים, כשאדם נמצא באמת בגלות, כן, בחוץ לארץ. למרות שהוא בארץ ישראל, אבל עכשיו הוא במציאות כזאת, שהוא באמת עומד מול יצרים מאוד מאוד, מאוד חזקים וגסים. אם זה המצב, אז בהחלט הוא יצטרך. אבל המכה בפטיש, העבודה של האדם, של בניין האישות שלו, זה נקרא החוכמה. כן? אמרנו, חוכמה, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. היכולת לראות אצל כל דבר ודבר שקורה לו בחיים, אצל גם כל אדם ואדם, מה הדבר הטוב, מה הדבר הקטן הזה שאפשר לראות טוב, ואז מזה להצמיח ולהחיות מחדש את כל המבנה. כן? זה האדם החכם. לכן אדם לומד תורה מרב שיש לו פני מלאך השם צבקות. כלומר, הוא רוצה להזדהות עם הדבר הזה. מה הוא רואה אצל הרב שלו? זה מה שהוא רואה. הוא רואה סבלנות, הוא רואה הערת פנים, כן? הוא רואה אפשרות לראות תמיד את הטוב, והפוך מהרב קפדן, כן? רב ביקורתי, רב ככה שצועג וכועס, וזה, זה לא, זה, זה הפוך מרב. רב מלשון גדול, כן? הגודל זה בדיוק זה. אדם הקטן, לעומת זאת, אז הוא רב, לא באותה, אותה משמעות, הוא רב עם עצמו, כן? הוא לא רב אמיתי. עבודת הנפש בספר היצירה מוגדרת לפי אבן בחוכמה וחכם בבינה. כלומר, הגדרנו היום מה זה כוח החוכמה, חוכמת אדם, ואת הזוגיות התוך נפשית הזאת נקראת אבן בחוכמה, חכם בבינה. מה זה אבן בחוכמה? זה לדוגמה התפילה. אדם בתפילה אומר מילים, הוא מתחבר למילים האלה, זה כמו, הייתי אומר, ציורים פנימיים, איך אומר הבעל שם טוב בפירושו על פרשת נוח? אדם נכנס לתוך הטבע, כן? לתוך המילה. ותוך כדי, לתוך התפילה, הוא מפעיל את ההבנות שלו. אבל זה באחרי זה. קודם כל הוא אומר את התפילה. הוא נכנס לתוך המילים, ואז הוא מצליח להבין. בלימוד תורה זה הפוך. בלימוד תורה אתה מפעיל את השכל שלך, את ההבנה שלך, וזה דבר השם. אז ככה שתוך כדי שאתה לומד דברים מצד ההבנה, אתה מוליד כל מיני ציורים פנימיים שלא ידעת עליהם, ואתה מתעורר אליהם, הם, כן, הם באים מעצמם. החיבור הזה נקרא דעת. הדעת, כן, זה החיבור בין הזכר והנקבה שבתוך האדם, בין ההבנה מצד אחד, מה שהנורופיזיולוגים קוראים העונה השמאלית, לבין העונה הימנית, שזה מקור להפוך, לחוכמה, לראייה פנימית, לחוש מוזיקלי, לאינטואיציה, לחוש אומנותי. החיבור הזה, אם כן, הוא יוצר אצל האדם את ההרמוניה, כן, התוך נפשית. ההרמוניה, הדעת הזה, הוא יהיה בדיוק זה שיהיה מסוגל לראות את ההפכים ולא להתבלבל. לראות שזה רע, זה טוב, זה טוב, זה רע, והוא יצליח לסלול לתוך המציאות הזאת מסלול מאוזן. חכמי הפנימיות קראו לזה הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כן? הם ראו את הפרדוקס, את הסתירה תוך נפשית, בין מה שהם קראו לזה הקליפה של הנפש, כן? נפש הבהמית, נפש הטבעית, זה הרצון לאכול, הרצון לישון, כן? מה שעושה שיש לנו מציאות, והנפש האלוקית, שזה כולו חלק אלוקה ממעל, ואנחנו בנויים, אם כן, עם שתי הפכים, על זה אנחנו מברכים באשר יצר, רופא כל בשר, הוא מפעיל לעשות. רופא כל בשר, יסוד הרפואה, זה היכולת לשאת את ההפכים. כן? המקור המרפא של האדם, מה זה מה שדיברנו היום? המקור המרפא שעושה שאין לו כעס, כן? שכל הכועס מביא לעצמו כל מיני גיינום, יגרת הרמב"ן, הפוך מזה, האדם הרגוע, הוא לא סתם אדם שיושב שנתי ועל הדשא וככה נרדם, ונוסע להודו, אלא הוא אדם שמסוגל להתחבר בפנים לתפיסת הפרדוקס, לתפיסת ההפכים. זה הרגיעה האמיתית. אז האדם הזה, קוראים לזה רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, שמסוגל, אומר הרמה, לחבר בין דבר חומרי לדבר גופני. כן, זה פלא פלאים. איך אנחנו מורכבים מהפכים, אנחנו מצליחים לחיות בצורה כזאת. זה מה שעושה שהאדם הוא באמת פלא גדול, כן? שאיך אפשר להסביר את הדבר הזה, לולי השם שמחבר בין ההפכים? אז האדם הזה, הוא צריך לדעת שהנפש הבהמית היא חיצונית לו. ולכן אין לו מה להתפעל ממנה. כן? היא נפש חיצונית. וכל כולו, העבודה שלו, זה להתחבר יותר פנימה. זה מה שקורה בקשר בין בני אדם. אם אני תופס את הילד שלי מהצד החיצוני, אני עלול רק להפסיד את האפשרות לטפל בו. אני הרבה מטפלים בעבודת הנפש, שמטפלים דוגמה בילדים שנולדו מהורים שהתגרשו או בתהליכי גירושין כאלה או אחרים. ואז מאוד מאוד חשוב לראות כאן שאם בעולם המודרני 50% מהזוגות מתגרשים, וה-50% שלא מתגרשים, ב-87% לא היו מתחתנים אותו בן זוג. כן? כלומר, על ה-50% מתגרשים. ועל ה-50% שלא מתגרשים, 87% לא היו מתחתנים, לא היו רוצים להתחתן עם אותו בן זוג. כלומר, אנחנו פה מול כישלון נורא של מה? של זה. כן? זה סקר, מה? סקר בקנדה. עשו את הסקר הזה לפני שנים רבות, זאת אומרת, זה בטח המצב לא השתפר. והרציונל של הסקר הזה שאדם חי בתור פירוד תוך נפשי, כן? תוך פירוד תוך נפשי. הוא מצד אחד מלא ברגשות, כן, כשהוא נמצא באיזה הופעה כזאת של איזה זמר כזה מלאיב, אז הוא כולו באיזה טרנס כזה, באיזה מין התלהבות, חוזר הביתה, שוכח הכל, לא, מתנהג כמו תת אדם. הוא מסוגל לשבת באוניברסיטה וללמוד, ככה, באמת, תואר חמישי, שישי, רביעי, שביעי, שמיני, אבל לא לדעת לדבר לאשתו, כמו שצריך. הוא חי בעולם מפורד. בא התורה, בא עם ישראל, שכל מגמתו לאחד בין ההפכים. מה קורה אם אדם חזה בתשובה גדולה, מבחין בין טוב לרע, אבל לא מצליח לסלוח לעצמו? והאם זה אומר שהוא לא חזר בתשובה מאהבה? זו שאלה טובה. היסוד של הסליחה זה באמת בא מתשובה באהבה. היסוד של הסליחה זה להבין עד הסוף שהדברים הרעים שאני עשיתי, בדיעבד כמובן, לא לכתחילה, הדברים הרעים שאני עשיתי באים לעזור לי לבנות מפגש יותר אינטימי עם עצמי, יותר עמוק עם עצמי. הרע מעמיק את הטוב, כן? כלומר, הרע, כשהרמב״ם, שוב, זה לא לכתחילה, אלא זה בדיעבד, כשהרמב״ם אבל לומד הלכות עבודה זרה, הוא בא ללמד אותנו את עבודת השם בצורה יותר מעמיקה, כן? אנחנו קטנים, ככה שאנחנו לכתחילה לא ניכנס לשם, אבל בהחלט, בדיעבד, אנחנו צריכים לדעת, שאם יש דבר שאני עשיתי, וזה נורא והיום, וזה באמת דבר רע, נורא, ואני רק יכול לפקוט על מה שאני עשיתי, אני צריך רק ללמוד ללכת ליועץ אוהב ישראל, שידע להדריך אותי לראות מה הברכה שמאחורי הדבר השלילי הזה. כן? כי יש ברכה, דיברנו על זה השבוע שעבר, יש ברכה מאחורי כל האיסורים שלנו, ולכן אדם רוצח, הוא אדם שמסוגל למסור את הנפש להציל נפש בישראל. אדם שכל הנפילה שלו היא תאווה, הוא מסוגל לאהוב. והתאווה מרחיקה אותו מעצמו. האהבה מאפשרת לו להתחבר. אם הוא נפל בתאווה, שלא ידאג. יש לו כוח של אהבה כזה שהיא מסוגל לתקן פי לא יודע כמה מה שהוא קלקל. כן? כי הכוח החיובי הוא כוח הרבה יותר עוצמתי מאשר הכוח השלילי. הכוח השלילי זה כלום לעומת הכוח החיובי. מה עושה התאומה מול הקדושה? כן, שום דבר, כן? איזה רב אחד, רב אבולפיה. אז אומרים שהוא הלך לרומא כדי לגייר את האפיפיור. האפיפיור אמר, אם אבולפיה נכנס לרומא, אני הורג אותו. רק ייכנס לוותיקן, רגל אחד בוותיקן, תתפסו אותו ותהרגו אותו. אבולפיה שמע את זה, המשיך. מה הוא טען? הוא טען שהתאומה מול הקדושה אין לה קיום. זה המציאות של החוזר בתשובה. הסוף של הסיפור יפה מאוד. רק שאבולפיה הכניס רגל אחד בוותיקן, האפיפיור מת. אז ככה הם מאוד פחדו, שחררו אותו. בסוף הוא לא התגייר, אבל מי יודע. הסיפור בא להגיד לנו ככה, שאין שום סיבה להתעצב על הרע, כי הרע הוא קליפה סך הכל מאוד מאוד חיצונית. אז שנזכה בעזרת השם לכולנו להיות חכמים, כן? ועוד פעם, חוכמה, כוח מה, להיות באיזה מה כזה, לאיזה ביטול כזה שמאפשר לנו לשאת את ההפכים. שכל אחד משתי ההפכים מצמצם את עצמו, אז ההפכים יכולים גם אז להתקיים ביחד, אז אפשר לחיות בשלום של אמת, לא שלום של כאילו. טוב.